מה דיברנו בשבוע שעבר, מה שהתעסק לנו בשבוע שעבר על מה שדיברנו לפני זה, לפני כן דיברנו יותר על בגלל תף השפיעה, לפתאום דיברנו על השכל מצד עצמו, איך שבתוך האדם, איך הדברים מהירים בתוך האדם עצמו. זהו, מה שיצאנו יותר פעם שעברה, זה בעצם מדבר על זה שזה לא רק קשור לאיך הדבר מאיר בתוך האדם עצמו, אלא איך בעצם הדבר הזה נמצא במציאות. כלומר, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה, שזה מה שכותב, זאת אומרת, לכאורה הפרק הזה מתחיל באותו מקום כמו מה שדיברנו, זה מה שדיברנו בגלת הפרשפי א', שמדברת על זה שהשכל והרגש זה בעצם זה דבר אחד. כלומר, תורה וזהירות זה המקום שבו יש תורה, במובן העמוק של המושג, שם יש גם זהירות, במובן של העולם המוסרי שלי. או להגיד זה אחרי מה שדיברנו בהתחלה, שהעולם של החופש הוא נמצא בשכל, לא נמצא במקום אחר. השכל הוא החופשי בתוך האדם, ולא הרגש ולא העולם היצרי של הבן אדם. אלו לא ממדים חופשיים, אלו ממדים קבועים וסגורים. איפה שהשכל נמצא, שם יש חופש. אז זה לכל הנקודה פה, שחוכמת הקודש מהפכת את הרצון. עניינה שחולת הקודש זה הרצון של אדם. הוא לא, לדעתי, הוא לא מתכוון לומר במובן הזה ששוב פעם, השכל פועל על העולם המוסרי שלנו. אלא זה עניינה שחולת הקודש זה הרצון. זאת אומרת, היא נמצאת שם, זה המקום שלה. כן, עניינה, כאילו אפשר להגיד, כאילו זה סתם הבדל כאילו יש פה שתי חוכמות זהות. ויש רק בעיה למה היא חותרת. כאילו, החוכמה הרגילה חותרת לזה שאדם יהיה לו ידע, וחוכמת הקודש חותרת לזה שבן אדם משתנה. לא משתנה. מה שאנחנו אמרנו, שוב, מתוך איגרת תרפ"א, שבעצם רשעות זה רק אם אתה מצייר. כאילו, לצייר זה, כך אומר הרב שמקטר, נכון, שאלו שיודעים, רק לצייר הוא קודם רשעים. כלומר, רשעים כוונה כאן, כמו שבלטני אומר, שרוב בני אדם הרשעים, ושרוב בני אדם נתונים לעולם היצרי שלהם. אז פה, אדם שרק מצייר, הוא נתון לעולם היצרי שלו, אבל לכן הרב קודם רשעים. אבל מה שרואים שם זה שבעצם, שרוב כאילו עושה חלוקה לא בין מדרגה שפלוני הוא רשע, בין מדרגה שפלוני הוא צדיק או בינוני, אלא כאילו עושה חלוקה במהות של מה זה תורה. לכן אמרתי, כאילו להיות זהיר זה לא, כך יוצאים גם כמי שמתוך האיגרת, שזה יקרה מכל הון, זה לא בא לומר שטוב, היא חשובה. עוד מידות חשובות, גם המידה הזאת היא חשובה. זאת אומרת שהיא יקרה מכל הון, היא יכולה הכי יקרה. אז מה שאמרנו, שכבר בהתחלה אדם יכול להתחיל כאילו עם הסוף. הסוף בעצם נמצא כבר בהתחלה. איפה נמצא בהתחלה? בנקודה הזאת, וזה מה שלעתים עם הרב אומר, עכשיו כן נגיד שמה, שכאילו עושה חלוקה בין שתי אסכולות מחשבתיות, לא בין, מה שאני רוצה להגיד זה שאם אדם רגיל, בדרך כלל, אז החלוקה היא בסולם ערכי כזה. יש קודם כל מדרגה של רשע, יש בינוי, אחר כך יש צדיק. פה החלוקה היא מוחלטת בין שני מימדים, בין שתי תפיסות, תפיסה מציירת, ותפיסה, עכשיו קוראים לזה שמה, שהיא מפלסת את החיים. מפלסת אותה, בונה אותה, נכון? זה הבדל מהותי בשתי צורות החשיבה, זה לא הבדל דרגאי. לפי זה יוצא שכבר בהתחלה, אם אתה מבין שתורה וזהירות זה דבר אחד, אתה כבר שייך למדע ההוא, השני, שזה המדע לא המצייר אלא המפלס. אז גם פה הדתי זה אותו דבר. כלומר, חוכמת הקודש זה עניינה. עניינה זה לפלס את החיים. זה לא שיש לה כאילו חוכמה רגילה, ויש לה רק מטרות שונות. המטרה היא המוסר. גם זה דרך אגב מעלה גדולה. אבל אתם יודעים דבר אחד, שגם לאומות העולם יש, גם לאומות העולם יש מחשבה שפונה כאילו למוסר. יש לה מה שקרה אתיקה. גם פילוסופיה עצמה יש לה השלכות לגבי הדבר הזה. יש פה עוד פרק אחד, לא יודע כמה כדאי להתגלגל, ויש פה עוד פרק אחד, אני אראה את זה אחר כך. שמדבר בדיוק על הדבר הזה. זה פרק. טוב, אני אגיד לזה אחר כך. בעמוד ח' פרק ז', אבל נגיע לזה אולי אחר כך. כלומר, כן, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה לא חלוקה, זה לא חלוקה, כאילו, שוב פעם, מה שהשכל הוא אותו דבר, רק יש לה מטרה אחרת. בדבר הזה, לכאורה, חייבים להעמיד את הנקודה בצורה נכונה וכנה. גם למי העולם יש אנשי מוסר וערכים. יש להם גם אנשים שמחפשים מהפכות מוסריות. אלא הנקודה היא, שוב, הנקודה היא במהות של החוכמה הזאת. זו חוכמה שעניינה העולם המוסרי של האדם. אבל לא במובן, שוב פעם, המוסרי, אלא זה אופייה. טוב, זה אופי שלה, טוב, זהו, שנייה. אז ככה מתחיל את הפרק הזה, אולי בהמשך זה יותר ברור מה הכוונה. בהמשך זה יותר ברור. בכל מקרה זה מה שאומר הרב. שחוכמת הקודש עניינה מכל חוכמה בזה שהיא מפכת את הרצון בתכונה הנפשית שלו נוגע לקרבה מאותה עמוד שהיא בעצמה מתעצבת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות. אף על פי שהן מצרות, אופה, זה אותו ציור שמופיע בגרת תרפשפי א', כפי שהן מצרות, ינים נסגבים, יפים ועצילים. שוב פעם, כשהוא אומר יפים ועצילים, הוא לא מגיד יפים, זה אסתטיים. אבל הצילים, זה אומר שבסדר, הם גם רוצים לשנות את הבן אדם, ברור שכן. בכל זאת, אין את אותה התכונה המפעלית. זה הנקודה. זאת אומרת, באופי של החוכמה, היא לא מפעלית, אלא היא מציירת. זאת ההגדרה. אז זהו, אבל עכשיו אומר עוד דבר אחד, וזה דיברנו פעם שעברה. וזה לדעתי אולי עוזר יותר להסביר שזה לא רק, שוב פעם, חוכמה רגילה עם שאיפות מוסריות, אלא גם, אבל זה משהו שקשור למהות שלה. זאת, המהות שלה הכוונה היא כאן שזה בא מאיך שהיא מגדירה את עצמה, ומאיך שהיא מגדירה גם את מה שהיא באה לדבר אותה. כן? מה היא באה לומר? מה היא באה לתאר? מי המציאות שאותה היא כאילו מדברת? מי המציאות שאותה היא באה לספר? וזה מה שאומר פה הרב, כפי שאין להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בין אלה כאן, זה היה לפני כן, אני טעיתי. חוכמת הקודש היא מנהלה מכוחנית בין זה שמפלת רצון ותכונן ראשית לגמרי מכוונן ותכונן 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 ותכונן. ושאין כל החוכמות אומרת, אף פי שמצוות ינים וזמנים, אותה התכונה מפעלית. להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בין אלה כאן. עוד פעם הוא חוזר לנקודה של לכאורה של השינוי. לא, אבל מה שרציתי, שהמילים שרציתי להתעכב עליהם, הם כבר אמרתם קודם, נכון? נקבענו לאותה רעות שהיא בעצמה מהחוכמה מתעצמת בה. ועל זה, זה, זה רצינו לדבר, על זה דיברנו פעם שעברה. כבר שוב פעם, הוא כאילו מתאר פה חוכמה אחת שמציירת, חוכמה אחת שכל הזה, יש לה כוח מפעלי, יש לה כוח מפעלי, והנקודה אולי החשובה שרצינו להוסיף, עד פה זה אותו דבר, לכאורה, מה שדיברנו כל זה, מה שרצינו להוסיף פה, מה שרצינו להוסיף זה הביטוי שהיא בעצמה מתעצבת בה. זה רצינו להוסיף. למה? זה מה שדיברנו פעם שעברה. פעם שעברה מה שדיברנו זה הבאנו את העניין של שפינוזה, נכון? ששפינוזה הוא לכאורה כאילו הנציג של החוכמה, מצד עצמה. כן? ואמרנו שרב כאילו מתווכח איתו בשני ממדים. במימד של דעת אלוקים, ששמה הוא, כאילו, נכון, זאת בעצם, ששפינוזה בעצם אין מה שנקרא, הוא לא מתרסק במתבונן, הוא לא מתרסק באדם, חושב, מסתכל, אלא זה כאילו, זה לא הנקודה, הנקודה שיש פה כאילו זה משהו אמיתי שלאו צריך לדון, אבל בעצם יש עוד נקודה אחת, וזה איך האדם עצמו מכין את עצמו, איך האדם עצמו כאילו מתייחס אל אותה אמת. השאלה היא, מה אני יכול לצפות מעצמי, מה אני יכול לצפות מהמגע שלי עם המדע? זה אחת השאלות המהותיות והעקרוניות של, כאילו של החוכמה, המודל של החוכמה המודרנית. זאת אומרת, מה שהם קוראים לזה הכרה, יש לה זמילה בלה, זה לא משנה כרגע, יש לזה הכרה. איך אני מסתכל, גם האדם הוא חלק מהסוגיה, הוא חלק מהסוגיה של האמת. איך החוכמה מתיישבת באדם, איך החוכמה, אז קודם כל, כאילו שפינוזה אין את זה. ושוב, דיברנו פעם שבוע כמין שיקור אלוקים כזה, כן, הוא כאילו מתאר את המחלות ארץ ישראליות, של הרצון להיות, לגעת בקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא, וחסר לו בכלל את הנקודה, של, טוב, איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? ואם יש סיבה למה כאילו כל הרב הכניס כביכול את קאנט וכל הסוגיה הזאת, גם פעם שמה עשינו על זה קצת הקדמה, למה הרב עושה את הדברים האלו. כן, לא, אני לא רוצה, מי שאולי פה חשוב שישמע את זה, כאן שחשוב מאוד, כאן שהרב לא היה פילוסוף ולא התעסק בפילוסופיה. הרב התעסק בדעת אלוקים ובאלוקות. והתעסק, זה מבול, זה כניסה לעולמות פנימיים, אבל הסיבה, הוא פשוט השתמש בזה כאן שזה, ככה מדבר, מה שדברנו על ייחוד הנגלה והנסתר. לכן הרב מתחיל ממש מהנגלה הכי נמוך ומחבר אותו בנסתר. ואז לכן הדמויות האלה הם רק צורה, הצורה שבה הרב מכניס אותנו לעומק הסוגיה הזאת. אבל הנקודה היא שדוגמה, בגרת ממדלד, בגרת ממדלד הרב מתייחס גם כן לקאנט. תראו זה שם, בגרת ממדלד, שהרב אומר שאנחנו לא צריכים את קאנט, תמיד ידענו את מה שנקרא, מלכות, הוא מביא שהרב מביא שם רשימה ארוכה של ביטויים שמתארים לכאורה אותו דבר. אז זאת אומרת, מה שכביכול קאנט בא ועושה, כי הרב משתמש בקאנט כתוספת, זה מה שנקרא העולם, התורת הקשש הכרה. יש איך שאני מכיר את המציאות. זו סוגיה מאוד חשובה. יכול להיות שאני מקלקל את המציאות, יכול להיות שאני תופס אותה בצורה לא מדויקת, יכול להיות שאני תופס אותה בצורה מדויקת. אז צריך לדון על זה. איך אני מתייחס לדבר, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. יש לי עדשה שקופה, ויש לי עדשה עקורה ואטומה. ולכן, זה מה שהוא הוסיף. עכשיו, למה הדבר הזה הוא חשוב? כי הדבר הזה בעצם בא לומר שאדם צריך להכין את עצמו, להתכונן, לבנות את עצמו, להגיע לאלוקות, להגיע לדברים, מצד עצמם. וזה סוגיה, וזה נושא אחד. זה הוויכוח האחד שיש לו. הוויכוח השני, כאילו זה כאילו הנושא הראשון שמי שיש לו נטייה לשיכרון אלוקי, כן, מי שיש לו נטייה לשיכרון אלוקי, זה הסוגיה הראשונה שצריך ללמוד. איך שותים את המשקה הזה בלי להשתכר, אחר כך, אחרי שאתה לומד את הדבר הזה, איך אתה שותה את הדבר הזה בלי להשתכר, עכשיו יש דיון, טוב, עכשיו מה זה המשקה עצמו? וזה כאילו, זה במה עבודת אלוקים. עכשיו, זה קשור לנקודה הזאת שכתובה פה. מכיוון ש... מה הרב אומר פה? הרב אומר פה שיש פה, בתוך החוכמה עצמה, איזה עוצם שהיא מתעצמת בה. נכון? יש פה ערומות שהיא בעצמה מתעצמת בה. כלומר, יש, לחוכמה הזאת יש עצם שהיא מתעצמת בה. מה זה הדבר הזה? זה כאילו, סתם, עכשיו, פשוט בשביל להסביר, זה כאילו יש לחוכמה הזאת איזה מין דמות כזאת שעומדת מאחוריה. שהיא איזה עצם, אבל לא רק העצם, עצם זה מהות, אבל לא רק העצם, אלא יש לעצם הזה עוד משהו שמתעצמת בה. כלומר, זה שני מושגים שונים. העצם, זה לא סתם חוכמה, זה לא איזה נתונים יבשים שאתה פתאום רואה אותם מול המציאות שלך. משהו דומם כזה. אלא יש פה עצם, יש פה עצמיות, יש פה מרות. אבל המהות הזאת יש גם איזו תעצומה פנימית, איזשהו... העצם זה כלום בעצם. העצם הוא רק, גם הוא הרבה יותר מסתם חוכמה יבישה. אבל כאילו יש פה איזו אישיות שעומדת מאחורה, והאישיות הזאת יכולה להיות שטחית, בדיוק כמו שהחוכמה שלו היא שטחית. אלא לא, לחוכמה הזאת יש אישיות. ולאישיות הזאת יש עומק עצום. יש לה איזה, זה אפשר נכון, רמות שהיא בעצמה מתעצמת בה, יש לה עצמיות, ויש לה, הרמות שלה זה יש לה עצמיות, ויש לה איזה עוצם גדול שמיד מאחורי זה. יש פה איזה איש, מה שחשוב פה, זה דיברנו פעם שעברה, זה שיש פה בעצם עין שקודם ליש. כלומר, לכל חוכמה יש עין, לא רק יש, יש לה גם לכל חוכמה יש יש, אבל לא זה שיש לה, יש לה גם עין. עין זה כביכול הממקים שעומדים מאחוריה. יש פה מישהו שכאילו רוצה לדבר את עצמו, אומר את עצמו. המציאות היא לא דו-ממדית כזאת. זה מה שאתה רואה, זה מה שיש. יש לה עומק, שרוצה לדבר פה. זה כמו אדם, כמו שאנחנו מדברים בינינו. אז אנחנו רואים את הצד הגלוי של הדיבורים שלנו, אבל אנחנו בעצם גם אומרים משהו הרבה יותר פנימי, שלפעמים אפילו מודעים לזה שאנחנו אומרים אותם. שזה עומק פנימי, אישיותי, שעומד ומדבר את הדברים, נכון? אז חובת הקודש בעצם, היא באה לומר את הנקודה הזאת. היא באה לומר שאל תתפוס את המציאות רק כמשהו, שוב, הבנים שלי, דו-ממדי כזה. כן, אלא יש תלת-ממדיות, יש עולם התלת-ממדי. עולם התלת-ממדי הזה, הוא מדבר איתך. יש פה, זאת אומרת, סתם, נגיד אפילו היקום הדומם הזה, יכול להתפעל מזה שיש איזה כוכב לכת, חושך, כל דברים כאלו, אבל זה שום דבר, מכאן שזה, סתם, זה כמו עודף, זה מין כמו עודף שומן, אז יש כאילו עודף דומם כזה. בסדר, אז אין לזה שום משמעות. השאלה היותר חשובה שאדם צריך לשאול אותה זה מה זה מדבר כל העודף הזה, כל המרחב הזה, זה חסר ערך. זה שיש פרופסור שמתעסקים במרחבים המתמטיים שלה ורואים את זה, בסדר. אבל בעצם זה שולי, חסר משמעות. גם בכלל האדם הוא חסר משמעות בתוך הדבר הזה, מכאן ש... אז יש לו, במקרה הוא יצא כזה שהוא יכול לחשוב גם. יכול גם לראות שיש פה איזה דברים מיוחדים כאלה, אבל אין לזה ערך. זה לא בעצם השאלה הנוקבת. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר? מה זה? מה זה אומר? ולמה זה קיים בכלל? מה המשמעות של דברים? כל מיני. זה סתם עודפים. זה סתם כאילו ערימות של חול, חסרות משמעות. ערימות גרביים, זרוקות, כאילו יש מקום. אז בסדר, זה הרבה ערימות גרביים כאילו זרוקות. שקיות פלסטיק, שקיות פלסטיות, עפות ברוח כאלו. יש הרבה כאלו, בועות כאלו ביקום. חסר משמעות. אז אדם משקיע המון כסף בשביל לדעת שיש פה הרבה שקיות נעל נוספות ברוך. הם כאילו בצבע כחול, בצבע סגול, בצבע ירוק. אז על כל הם שקיות ניילון, כן? אז השאלה האמיתית היא לא זאת, זה לא בכלל הדבר הזה. השאלה האמיתית זה מה המשמעות של הדבר. כן? זה כאילו העין של הדבר, כן? זה העין של הדבר. העין של הדבר זה מה מסתתר. מה הפלא והסוד שמסתתר בחיי המציאות. אז בעצם הרב אומר, רוצה להגיד פה שחוכמת הקודש זה הנושא שלה. הנושא שלה זה בכלל לא, כאילו להיות חכם, ואחרי זה מה השלכות של החוכמה הזאת היא עולם המוסרי שלי. ולחוכמת הקודש היא בעצם, כאילו, מדברת, ומדברת את העין הזה, את העין הזה, את הפלא. זה עניינה, זה עניינה. עכשיו, מכיוון ש... זה עניינה, לדבר כאילו את העין, אז גם, לכן היא מחפשת באדם מימד אחר לגמרי. היא לא מחפשת באדם, יודע מה, מבנה אנליטי, מבנה, זה חלום מה שמעניין אותה. היא לא רוצה את זה, זה כאילו כלי שלה, בסדר, היא צריכה את כלי הזה, האנליטי, הידע והניתוח של הדברים. אבל היא רוצה לגלות לך את הפלא שמסתתר פה. יש פה איזה פלא שמתחבא פה מאחורי כל, מאחורי כל ה... כאילו הסקיות, הבועות הראשונות פה במרחב הזה. היא רוצה לתת להם משמעות, לתת להם ערך, לתת להם קיום, משמעות, ערך, תפקיד, כן? זה מה שחוכמת הקודש עושה. והיא פועלת, זאת אומרת, היא פועלת על זה במקום אחר לגמרי. היא לא מחפשת בכלל, שוב אומר, היא לא מחפשת ידע. יש לה ידע, יש לה היקף. חוכמה, כמו כל חוכמה אחרת. הרב כותב באגרות שלו, שאמונה זה כמו כל חוכמה אחרת. יש בה היקף, ידע. אבל מעבר לנקודה הזאת, בעצם לא, היא משתמשת בהיקף ובידע בשביל להגיד משהו אחר. יש פה משהו מופלא, משהו מיוחד. תתפעל מזה, תקשיב לפה הזה, תקשיב לגודל הזה. ואת זה תראה, את זה יחשף. עכשיו, שוב פעם, אז בגלל זה, לכן אומר, יש, לכן אמרנו פעם שבעה שיש כאילו הגבלה כזאת בין המבנה השכלי, שכלי של חוכמת הקודש, איך שמה שאני מסביר, שמה שתורה מביאה על ידי זהירות, שעניינה זה פילוס החיים, ובין, יש יחס בין כאילו הכלי הזה, ובין המציאות עצמה, המציאות עצמה שמדברת פה. המציאות עצמה שמדברת היא... יש חייב להיות, בדיוק כמו שבשביל הריח ריח, אני צריך אף, בשביל לשמוע אני צריך אוזניים, אבל בשביל לקבל מהות, אני צריך שכל מהותי. שכל שזה עניינו להתעסק במהויות. והשכל הזה, הוא, זה מה שרוצה להגיד פה, הוא בנוי על השילוב הזה שנקודת המגע שבין השכל ובין הרצון, גם שאיפות, גם עולם מוסרי, אבל גם הרבה שכל. ושם, אולי שוב אני רוצה להגיד, עדיין לא מספיק ברור מה זה השכל הזה. נדבר על זה יותר בהמשך. בהמשך נדבר על איך השכל הזה, איך השכל הזה בנוי יותר. אבל כרגע אנחנו מדברים פה רק על המגע הראשון איתו, שעניינו זה השתנות של האדם. זה מצד האדם, ומצד החוכמה, עניינה לגרום לאדם להתפלא. עניינה לגרום לאדם להגיע למקומות חדשים שעד עכשיו הוא לא היה בהם. כן? שוב פעם, בצורה מאוד גסה, זה כאילו תנועה תלת, במימד התלת-ממדי, לא במימד הדו-ממדי. כן, זה קצת אמירה גסה קצת, אבל בתור משל גס יכול להיות. זהו, זה מה שכן אני רוצה להגיד פה, למה החוכמת הקודש היא מפלסת את החיים? היא מפלסת את החיים בגלל שלא מעניין אותה מה שאתה רואה עכשיו. זה לא מעניין אותה מה שאתה רואה. ושמה שאתה רואה אותה, זה לא מה שהיא רוצה לומר. היא רוצה לומר את מה שאתה לא רואה. לא, שוב פעם, לא מובן של עוד פרק במדע, או עוד פרק אפילו בתורה. לא, אלא, כן, זה לא הנקודה של עוד פרק. זה הנקודה של עומקים, כן, עומקים חדשים, עומקים הווייתיים חדשים. טוב, זהו. זה יותר יתבר בהמשך, למה אנחנו מתכוונים. אבל זה מה שרוצה לומר פה, כן, שהמנגנון הזה של תורה וזהירות זה דבר אחד, שהחופש נמצא בשכל לשינוי הפרדיגמות, הוא בנוי על העקרון הזה, שיש בו בעצם גם חוכמה שמדברת איתו. החוכמה שמדברת איתו היא חוכמה כזאת, שזה מה שמעניין אותה, הפלא של החיים, לא המבנים. זה שאדם תקוע בהבנות, שאדם תקוע במבנים, זה חסר משמעות לחוכמה הזאת. מכאן שאת המבנה שהיא מראה לך, היא רק מראה לך אותו כדי שתבין את הפלא שתמון בתוכה. את העולם הפנימי, מה שקורה זה את עצמה ואת מה שמתעצם בעצמה. כן, זה כאן איזשהו... סתם, הביטוי להתעצם אצל הרב הוא קשור לביטוי עין. כן, רואים את זה במוסר הקודש, סתם, מאות הקודש, נגבר בתו קוף. תו קוף כף זין, תו קוף כף חט, מי שרוצה לראות שם. עכשיו רואים שהביטוי עין אצל הרב קשור לביטויים האלו. כן? זהו, רק הפסקה השנייה של הפרק לוחה בדיוק בזה מה שהיא אומרת. ותם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש וכל חיי החיים הם הבאים. זה הפשט, זה נקרא, חיי החיים זה כאילו מילים אחרות. זה מה שעכשיו אמרנו. כן? שיש, יש, יש, ש... גם זה דבר שצריך לדבר על זה. טוב, גם כי זה אחת הסוגיות חשובות אצריו, ששמצות הריאליה היא לא דומם, הריאליה זה החיים. אבל גם כן, הכוונה כאן שיש פה פלא. כמעט כאן שיש פה דבר מופלא. ככה הוא כותב, בשביל צריך, שוב, בשביל צריך את כל הכלום הזה, בשביל צריך את הכלום הזה, אם הוא יוכל להודע בכלל שהוא קיים, הכלום הזה. זה באמת שאלה טובה, אבל בשביל הכלום הזה לא יודע בכלל שהוא קיים, בכלל הוא מודע לעצמו. סתם נוכח, בלי שום משמעות. לכן הרב אומר שזה רק לבוש. השפה האמיתית של המציאות בכלל לא נמצאת שם. השפה האמיתית של המציאות נמצאת באדם. האדם הוא כאילו הצוהר למעמקים עצמם של מה שקיים. ומה שקיים, מה שאמרתי זה מהפתעה, שכל חידוש שקורה לבן אדם בתנועות הפנימיות שלו, יש לה משמעות חדשותית הרבה יותר גדולה מזה שמצאו עוד איזשהו חלק באיזשהו מקום. כן, מכאן ששוב, החלק הזה הוא שום דבר, לעומת, הוא חסר משמעות, הוא חסר ערך. המשמעות האמיתית שקיימת זה רק עולם החי. שם בעצם הדברים האמיתיים מתחוללים. שם בעצם, כן, זה כאילו רק במה, רק תפאורה לתרחיש האמיתי שקורה. והתרחיש האמיתי שקורה זה חיים. חיים אינסופיים. אז לכן הרב מדבר פה, תראה דבר הוא כי כל ענייני הקודש וכל חיי החיים הם באים. כלומר, החוכמת הקודש מתארת כאילו דרך הצוהר הזה של השכל והרצון שום דבר אחד, כאילו פותח, מה שקראנו זה המימד התלת-מימדי, כאילו פותח לנו צוהר ליקום חדש, כן? למציאות חדשה, שאותה בעצם אנחנו משיגים בתוך המושג שנקרא חיים. כן, מה אתה אומר לך? כן.
מה שמאחורי המבנה, העין שמאחורי המבנה, זה לא הבנה?
כן, זה, הבנה.
זה גם הבנה, כלומר
זה... זה הבנה, מה פרוש? גם הבנה, זה הבנה.
זה גם אפשר להבין את המבנה, אבל אפשר...
אז זהו, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו, אז רגע, רגע. אז סתם, של הטרמינולוגיה, הרב לא משתמש במילה הבנה למבנה.
לא,
אבל זהו, המילה הבנה, הבנה, להבין דבר, זה נקרא לדעת, גם מילה, שוב, יש לדעת ודעת. אני יכול לדעת הרבה דברים, יש לי ידע, זה נקרא ידע, והידע הזה יש לו קונסטרוקציה, יש לו איזו תבנית. אני לא, גם זה, שוב, זה חוכמה, אני לא בא למעט אותה בכלל. אני לא בא למעט את זה בכלל, רק בא לומר שזה לא נקרא הבנה, נגיד זה אחרת. אדם שזה לא צריך להפעיל את ההבנה שלו. זה כאילו לבזבז אנרגיה של איזשהו כלי תבוני עמוק מאוד, שיכול להבין משהו חדש. יכול כאילו לחשוף לי יחס חדש של המציאות, להשתמש בכלי הזה בשביל דבר שאפילו מחשב יכול לעשות אותו. שוב, בלי לזלזל בממד הזה, הוא עצום, אבל הוא מקבל את ערכו האמיתי. שוב, זו השאלה בעצם האמיתית שצריך לשאול אותה, מה אמרתי את זה, נראה שזכרתי את זה, ששר עוצר, כמו שהשר עוצר, הוא דוקטור פילוסופיה. יש לו ספר, יש לו הרבה ספרים, אחד מהם זה ספר חשוב, ספרים יפים, יש לו קצת מצחיקים. הוא שייך לפילוסופיה אנליטית, זה קצת פילוסופיה מצחיקה. אבל הוא חסיד מאוד גדול של מה שנקרא רציונליזם. ושם בדיוק שאלת, הוא אומר את זה, הוא אומר, כל הכבוד להוקינס הזה שמגלה את היקום, מתנפח, נסוג, חוזר, כן ככה, לא ככה, אבל הוא אומר, זה חסר משמעות. אין לזה שום, אין לזה שום ערך, זה בכלל, מה הדבר הזה אומר, כלום. לא, לכן, תמיד, אז בשביל הדבר המתנפח הזה, הסקרות עיניים לנו שעפות בחלל, בשביל זה צריך ידע, ידע, ניתוח, אנליטי, אבל זה לא השאלה האמיתית שאותה האדם שואל. השאלה האמיתית שאותה האדם שואל, וכאילו האדם הוא כאילו הפתח, הוא הפתח לחשוף את הסוגיה הזאת, זה שאלה למה זה? מה זה? מה המשמעות הפנימית של הדברים? הרב אומר שזה צריך להבין הבנה, סתם בשביל הטרמינולוגיה. להבין את זה מבינים. לא מבין, לדעת, אני יכול לדעת גם בלי להבין. אני יכול להיות, כאילו, כלום. כלום. כן, ובאמת הדוגמה הזאת, גם את זה מה שבאתי פעם שבה, יש את זה, זה שמעתי, זה, חוץ שזכרתי, זה לא זכר, זכרתי פה לא, באליזה בארץ הפלאות, יש שם כאילו חתול שנעלה נשאר כחיוך. אז זה, כן, אז גם פה, אז יש פה רק איזה מין, כאילו, שרידים של תפאורה, שרידים של איזושהי מציאות, כן, שנמצאת פה. אבל מה המשמעות שלה? מה הערך של הדבר הזה? קיים כזה דבר אחד. אלא, וזה מה שבעצם, אלו השאלות, זה כאילו שאלות הפתיחה האמיתיות של מה שנקרא להבין. להבין מה קורה פה, להבין מה מתרחש פה, מה נאמר פה. יש פה אמירה, כן? אנוכי השם לוקח, זו אמירה שרציתי אחרי מצרים. זה מה שמסביר הרבידה הלוי, המר"ל, למה כתוב אנוכי השם לוקח שרציתי מצרים ולא שבאתי את השמיים ואת הארץ. שבואת השמיים ואת הארץ זה כלום. זה בעצם לא כלום. לא, כלום, ביחס שזה לא כלום, כן? אבל זה כלום, זה הרבה, אבל לעומת השאלות האמיתיות, זה לא שאלה. אז אני אומר, הבנה, לכן אני אומר, עיקר הבנה צריכה להיות מופנית אל הממד הזה. הממד הזה של להבין מה המשמעות של מה שנאמר פה. כן? זאת בעצם השאלה שעליה המין האנושי עסוק כל הזמן. אנחנו נוצרים היום, רק משפט אחרון, רק תגיד בסדר? משפט אחרון, אנחנו היום נוצרים בשלב ההיסטורי של השאלה הזאת. קצת כמו אנשים שזהו כבר, בסוף היום, שם רק לשחק את השש וזה הכל. כבר, יוצאים היום באיזשהו, איזה פרק היסטורי כזה של מין חוסר אונים כזה. כן, ש... לא, כבר אין טעם, עשינו כבר, הרפתקה הייתה ארוכה, עשינו את הכיוון הזה, עשינו את הכיוון הזה, ואנחנו לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. הכל, הכל קטוע, הכל, כמה שהוא על מדעי, כמה שמדעי הטבע עשירים, מדעי הרוח, מצב נורא והיום. כאן שמין עייפות כזה, ייאוש כזה, ייאוש כזה. ככה אב כותב, יש לו, יש ספר ש... לא יודעת את השם שלו, שהרב נריה כתב, ושם יש דברים בעל פה שהרב כתב. אמר, יש לו כל מיני דברים שהרב... הוא כותב, יש שהרב כותב, אומר שם, שם הרב כותב שם את המשפט הזה, שהפילוסופיה של היום הגיעה לזה שיש לה רק סימן שאלה. וזה פתח עכשיו להתחיל לשמוע את ה... את חוכמת הקודש, כן, זאת. עכשיו הנושא זה חוכמת הקודש. ושזהו, התרבות האנושית היא חדלה 90. היא הגיעה למצב של, כן, מין קטע, הכל קטע כזה, הכל קטוע, הכל חסר ערך, הכל חסר... סתם, אם כבר הסכמנו את השר האוצר הזה, אז הוא כאילו איזה מין, כזה דינוזאור כזה. שרוב החברים שלו, הם כאילו לא, כבר לא מאמינים ברציונליות. הם כאילו עדיין סביד שזה מין משהו מפואר של עבר, אולי של עוד והדר כזה של בגין כזה, כן? עוד משהו מפואר כזה של עבר. אבל בעצם הכל ריק היום. וזה מה שאומר הרב, זה הכל מתחיל בגלל שיש פה בעצם חוכמה אחרת לגמרי. החוכמה האמיתית היא החוכמת הקודש. עניינה לומר את הפלא של המציאות. ושזה אתה צריך את החוכמה של ה... את הפלא, את חוכמה, את ההבנה. וההבנה בעצם היא כאילו התנועה, שוב אני אומר, זו הצעה ציורית גסה, היא כאילו התנועה התלמודית. אני לא יודע אם זה נראה שאתה שאלת אותי בכלל. יכול להיות שרציתי להגיד את זה, אבל לא יודע אם זה שאתה שאלת.
לא, אחרי כשאני
אומר, כן.
רציתי כאילו עוד שאלה קדימה, אז קצת מחזרת על החוכמה.
זה אני כנראה בערך, סליחה. ברוך אתה...
עוד שלב שבעצם מחר כשאני אתבייש אז ההבנה הזאת תחזור, תהפוך להיות מבחינתי מבנה או שהיא תשאר איזושהי הבנה קטנה אבל עדיין
כן, טוב, זו שאלה טובה, הבנתי מה שאתה אומר יהיה גם זה וגם זה יהיה לצד שתשאר למבנים זה לא רע התרבות חייבת להיבנות על מבנים אתה לא יכול לבנות חברה בלי מבנים אבל כן, אבל כאילו הליבה שלה תהיה קטנה. זה הדברים נכונים. לכל מבנה יש פרדיגמה. אז הפרדיגמה תהיה קטנה. אבל, זהו, אין צריכים לראות את האגרת אותי. לא נזכר, דיברנו על זה, יש אגרת אחת. טוב, אני לא יודע כמה צריך עכשיו להעמיק בכל המרחב הזה. כאילו הקדמה, אנחנו עוסקים כאילו רק בהקדמה. בסוף להגיע להבין למה, איך, מה זה השכל, מה זה שם בעמוד 124. תקיעת העין. גם אצלך בכלל את התביעה הייתה לזאת. מה עניינה? אבל... לא, שבהגרת אותי, בדיוק אני מדבר על זה. טוב, שנייה, אז... לא, בסדר, זה שני הדברים. זה גם יהיה מבנה, וגם יהיה מבנה, כאילו יישאר מת כזה, והפרדיגמה תהיה קטנה. והמבנה החדש, ויהיה הבנה חדשה, ומילא גם יהיה למבנים חדשים. תמיד יש מבנים. אחרי כל מהפכה כזאת, יש מבנים חדשים.
זה לא כאילו לעומק.
מה?
זה לא רק איזה צליל על העומק.
לא. חייב להיות מבנים. מכאן ש... כל פעם אתה בונה, אתה חושף כאילו אופק חדש. זה הביטוי של המילים של הרב. כאילו כל פעם אופקים ומימדים חדשים נחשפים. אז יש גם מבנים. אתה חייב מבנים. אי אפשר לחיות חיים חברתיים בלי מבנים. כן? טוב, מה אתה אגיד?
אפשר להגיע לתשובה, כאילו, אפשר להגיע את זה ממצאים אנושיים, בלי תורה של מהקדוש ברוך
הוא? לא,
מכאן שזה... הגויים כאילו, אני לא יכולים להגיע לזה בכלל.
פשוט לא. זה משווה הרב, שהם עכשיו מחכים לחכים לחומת הקודש של עם ישראל. כך אב תופס את העולם הפוסט, אב היה עוד לפני העולם הפוסט מודרני. כאילו, הרב היה בסוף העולם המודרני. בסוף העולם המודרני. העולם הפוסט מודרני הגיע... בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל הוא אומר, זה הכל הכנה בעצם לחוכמת הקודש. כן? רק תורה יכולה להביא את זה. אי אפשר להביא לי תורה, מכאן ש... זה חלק מאופי של התורה הוא כזה. כן. זה. זה מה שאומר, זה בדיוק מה שאומר בהמשך, רק נקרא את, רק נקרא את זה ואחר כך ובזה נסיים את ה... ואומרתם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש מקור חיי החיים הבאים. זה מה שקראתי להגיד, זה חיים. בלי כסף עכשיו על הדיוק פה במילים. קודם כל, אני רוצה להגיד שהקודש בא, הקודש זה חוכמת החיים, ולא חוכמת הידע, לא חוכמת הידע. יש לה גם ידע, אבל זה רק פועל יוצא של הדבר. היא עצמה, זהו, מיסוד החיים המווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש לבות המון בורים לאין תכלית. למתוא השמה וסדת. למה כבר שכאילו כל תנועה חיה, כל תנועה חיה, היא בעצם חושפת יקום חדש, קיום חדש. כן? טוב. רק כדי לחדד את הנקודה הזאת, אז... כן. לחדד את הנקודה הזאת, אני אגיד את זה ככה, יש הרבה שאלות שהן צומחות כאילו מהמדע, כאילו מהמדע, כולל גם המדע הביולוגי. עכשיו זה התפתח יותר, פעם זה היה יותר המדע אולי הפיזיקה והארכיאולוגיה, היום יש אולי מהמדע אולי הביולוגי, מהמבנה של המוח, כן, כאילו משם אני רוצ, משם רוצים כאילו להבין את התודעה של הבן אדם. כן? אבל כאן שדיברנו עכשיו על מושג החיים, וזה כאילו הנקודה של הפלא הזה שיש פה, אני חושב רק להגיד את הנקודה הזאת, שבעצם, מבחינת הרב, מבחינת התורה למשל, זה בכלל לא רלוונטי כל הדברים האלו. זה לא רלוונטי בגלל ש... שוב פעם, זה לא הפתח הנכון ששם התבונה האנושית צריכה... צריכה להתפתח. זה שכאילו המדע היום כל כך, מדעי אתם כל כך מצליחים, כולל גם מדעי המוח, מצליחים כל כך, זה הרבה בגלל, וגם אולי הפסיכולוגיה, זה בא ביחד. מכאן שכאילו האדם נתפס כאיזה מין, איזה מין מטייל כזה, מין תייר כזה שכאילו מטייל בתוך היקום. הוא לא משהו משמעותי לאמירה עצמה של המציאות. יש מציאות. וזה המוח, היקום, ויש את, כאילו, את החוויות שאדם חווה בתופעה הזאת, או שהוא מסתכל עליה. אז כל זה כאילו לא, הוא לא, מבחינת התורה הוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי, מכיוון ששוב אני חוזר מכל זה הוא חסם משמעות. חסם משמעות. תנועת ההתבוננות שרם מתאר אותה, היא פועלת בתוך כן, בתוך כאילו בתוך עולם שלא קיים, כאילו נצא כזה ציור שאדם הכל מוטל בספק חוץ לדבר אחד, וזה העולם התבוני של הבן אדם. כן, כלומר, וכשהכל מוטל בספק חוץ לעולם התבוני של הבן אדם, אז בעצם לא קיים כלום, אלא שוב, רק החיים. זה מה שאני רוצה להגיד, זה ש... המצב שכביכול היום אנחנו מוצאים את התרבות האנושית, שהיא כל כך עסוקה בידע ובעוד חשיפה של לימדים, שוב פעם, גם במקרו, גם במיקרו, גם במוח, כל הדברים האלו הם רק מכונה, זה רק מבנים מתים. כן? המוח הוא מת מצד עצמו, אין לו... אמרנו, הזכרנו, זה פעמי ספר מעולה של לייבוביץ, שהיה לו הרבה שטויות בעניינים רוחניים. אבל התחום שלו היה מדעי המוח, יש את הספר מאוד חשוב שכדאי לקרוא אותו, ממש כדאי לקרוא אותו, אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, זה נקרא נפש וגוף, אני חושב, בהוצאה של האוניברסיטה המשודרת, לא פתוחה, המשודרת. פרק אותי קטנה. ספר מעולה, פעם שמעתי את זה מ... לא, אני אומר את זה רק בצד נקודה, כבר שאנחנו פה להרבה דברים מוזרים, שכאילו החיים זה כאילו המבוא האמיתי ליש, למציאות. אז הוא בדיוק מסביר את זה שם, כן? שכל זה מת, המוח הוא מת, כמו מחשב, שפשוט יש שם תנועות כימיות וחשמליות, זה לא נקרא חיים. לא נקרא חיים. כשאני רוצה להבין מה זה חיים, אני לא אקח לי לא צילום, וגם לא צילום רנטגן, וגם לא צילום סיטי, זה לא נקרא חיים. זה לא שם נמצא את המקום שבו נמצא את התשובות, לכל מה שאני שואל, זה יהיה רק מקום שבו אני כאילו סוגר את העיניים ולא רואה כלום, רק את עצמי החושב. שם, במקום הזה, החושב הזה, שם בעצם, שם בעצם הדברים עצמם קיימים, הם בעצם הדברים הכי ריאליים שקיימים, הכי אובייקטיביים שקיימים. ומשם, מהעולם הזה, מתפשטים לי עולמות, עולמות רוחניים ומוסריים שאין להם שום יחס לעולם הגשמי. אחרי זה, אחר כך, לעולמות האלו יש השלכה על עולמות הגשמיים. שאז גם את עולם הגשמי אני תופס בהערה חדשה, באור חדש, במימד חדש. חי יותר. כן, גם הגשם בסוף, כמו שאמרנו עכשיו, הוא איזשהו לבוש לפלא גדול שמתחבא מחר. יש פה איזה סיפור שמסופר פה. אז רק אחרי שאני בעצם כאילו כפרתי לגמרי בכל, כן, כפרתי לגמרי וביטלתי גם את כל עולם התחושות שלי. כל עולם התחושות שלי כולל כל מה שהמדע משיג. כאילו המדע הוא אפילו עוד יותר רחוק מזה. זה לא מה שאני מרשש. זה לא מה שאני רואה פה. זה אפילו עוד יותר רחוק. זה הכל, זה יכול להיות הכל דמיונות. הדבר אחד הוא לא דמיוני, וזה החיים של האדם. ושם, אני ממליץ מאוד לקרוא את הספר הזה, ספר מאוד טוב. הוא מאוד פותח את הנקודה הזאת להבין מה זה בעצם חוכמת הקודש. מה זה בעצם חוכמה שעסוקה לא במבנים הדוממים שיש במציאות, ולא בידע, אלא, וגם לא בשכל רציונלי, פילוסופי, אלא במקום אחר, וזה בחיים. כן? כן, זאת אומרת, זה שכאילו בנקודות הקיומיות שלי, שם בעצם מתחוללים הסוגיות, שם בעצם מתחוללת דבר עצמו. כן? אז לא, אני לא רוצה שתי שמינים, אני קשה לא יפות, אבל כאילו בכאב שלי, לא, אני לא צריכים גם את זה, הזכרתי, את היהודי הזה, נכון, שכשהוא היה במלחמה שמה, אז הוא היה פילוסוף פורסם. כשהוא היה במלחמה, אז הוא פחד. ואז הוא הגיע למסקנה שבעצם זה הדבר הכי ממשי שיש לו. כשהוא היה באוניברסיטה, שם, לא יודע איפה זה היה, שם זלזלו בכל הדבר הזה. מה זה כל הדבר הזה? זה לא הנקודה בכלל. ואז הוא בעצם הבין, כשהוא פחד מלמות, הוא הבין כמה זאת בעצם הסוגיה האמיתית. שוב פעם, החיים זה הסוגיה האמיתית. זה השפה האמיתית שבה הדברים מתחוללים. ולכן לפעמים צריך לסגור את העיניים ולא לראות את העולם הגשמי, ושתחיל בכלל להבין איפה אני, איפה הריאלי האמיתית, איפה הוודאות נמצאת, ואיפה בעצם נפתחים השאלות האמיתיות של המציאות ושל הקיום. וזה בעצם כאילו התחלה למה שכתוב פה. זה מה שאני רוצה להגיד פה עכשיו, שאתה מדבר כשחוכמת הקודש היא באה מהחיים. היא באה לתאר כאילו דיאלוג, כאילו שיחה. יש פה דבר חי, יש פה שיח. השיח הזה, הצד הגשמי הוא כלום בשבילו. הצד הגשמי זה רק כלים. קודם כל זה דברים מסופקים. אבל אחר כך, נגיד, גם אם אני אתן לו בסוף איזושהי, בכל זאת איזושהי אמירה של אמת, אז אמירה של אמת רק בגלל שבעצם זה תפאורה, בדיוק כמו מה שעכשיו אנחנו עושים, זה רק תפאורה לדיון הרוחני שאותם אנחנו רוצים לומר. לדברים שאנחנו בעצם, אנחנו רק נמצאים פה בתור, כן? זה המקום שבו מתחולל הדיון הרוחני הזה, כן? אז זהו. אז לכן אני אומר, זה מה שאני רוצה להגיד פה, שבעצם, כן, אם קודם דיברנו רק על המבנה השכלי של הבן אדם, הסיבה שזה המבנה השכלי הנכון, שאיתו אנחנו צריכים להתמודד עם הדברים, שזה נקרא הבנה, זה בגלל שבעצם יש לי פה חיים. והחיים הם בעצם הדבר האובייקטיבי הממשי שקיים. הדבר האובייקטיבי הממשי הזה שקיים, כן, הוא לא מדבר בידע, הוא מדבר בהבנה, הוא מדבר שוב, יש פה איזה פלא שצריך להבין אותו, יש פה פלא שצריך לחזות אותו. זה מה שאומר פה הרב, כן. עכשיו, הוא גם מייסד חיים, למה הוא גם מייסד חיים? שוב, אפילו מבחינה תבונית, יש רק אחר כך יש משמעות לכל מה שקורה פה. רק אחר כך יש ערך לכל זה שאבא מחבק את הילד שלו, הילד מחבק את אבא שלו. מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות של הדבר הזה לפני שיש אהבה? אהבה וחיים של אהבה. אין לו שום משמעות. אחר כך יש לזה משמעות. גם פה זה משהו צריך להגיד פה. קודם כל, יש חיים. בחיים האלו יש אהבה ויש ערכים ואידיאלים מצד עצמם. ואחרי זה יש לזה גם תפאורה תפאורה שמממשת את זה ומבטאת אותו בכל מיני צורות. לכן החיים הם כאילו מהווים את המציאות, ולא המציאות קיימת, והחיים זה איזה מין מיקרואורגניזם כזה שהתפתח במקרה, יצא מזה במקרה אדם, כן, אלא לא, יש פה עקרונות, יש פה ערכים, יש פה סובייקט, סתם מבינים, כן, יש פה סובייקט חי, והוא בעצם הריאליה, משם הדברים מתחילים, משם הדברים נפתחים. לכן הוא אומר פה שהחיים, כמו כל החיים, הם באים, ומשם מתחילים להתווסד המציאות. ויש בכוח התוך המקודש למות המון בורים להם תכלית, מתו השמה וסד ארץ, כן, וכל החומר להטביע צורך, זהו. עכשיו, ממילא, אם זה בשכוחת הקודש, כאילו את זה היא באה לחשוף, אז ממילא יש לה גם פשוט, יש הרבה יותר קל לה, כאילו, לעצב בני אדם. הרבה יותר קל לעצב בני אדם, כאילו, העין, כן, כל החיים האלו, העין הזה, האיכות הזאת, החי הזאת, היא לוקחת בן אדם ומעצבת אותו ובונה אותו, כאילו יוצרת אותו. זה גם כן קשור לנקודה הזאת שדיברנו על זה, שוב, אני חוזר לנקודה הזאת שכל התפיסה שכאילו הפסיכולוגיה היא זאת שעוזרת לבן אדם, או המדע, זה כל תוצר של הקלקול הזה. הקלקול הזה. כשבעצם מה שבונה את האדם זה חובת הקודש. היא בעצם, כאילו, הפלא הזה, יהודי כשעומד בילד שבת, והוא אומר, ויחולו, והוא מעיד על בריאת העולם, זה כוח של עיצוב. זה כוח, לכן שבת היא מקור הברכה. לכן שבת היא מקור כל השינוי של האנושות. הרב אומר שפסח זה אביב של העמים, אז נראה כמו איזה פרזה כזאת שאפשר לכתוב אותה לאיזשהו כל מיני, שהדתיים עושים אותה בכל מקומות. אבל באמת הכוונה היא, באמת יש פה דבר, יש פה, באמת החיים הם אלו שיוצרים את ה, הם אלו שיוצרים את ה, את הממשות של המציאות, כן? החיים, זה משהו, ובוודאי יכולים לשנות את הבן אדם, ודאי, אדם שכאילו לומד תורה, והתורה היא בעצם, שוב פעם, יותר עין מה שיש, כל מגע איתה, כשהוא פועל על ההבנה של הבן אדם, כל תורה היא כזאת, ודאי לימוד אמונה, אבל כל תורה היא כזאת, אז זה פשוט מייצר אדם חדש, המגע, שוב פעם, אם האוזן שומעת ועין רואה, אז ההבנה מבינה, ואז נוצר השיח הזה. והשיח הזה שנוצר, הוא בעצם משנה את הבן אדם. הוא בעצם, זה מה שאומר פה, כבר חומר להטביע צורה חדשה, מובלטת על הנפש ההוגה. כל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. כל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. כאילו, למה כשהחול, כאילו מתאר את מה שיש. אמר את צורך אחרי אשתו, זה לא חייב להיות אידיוט. יכול להיות פרופסור. אבל הוא מה שהוא יודע לעשות, זה רק להסביר מה שאשתו עושה, מה שהחיים עושים. יכול גם להגיד שבעצם שהאישה הזאת היא כלום. לא יודע להסביר למה יש ככה בפמיניזם, כאן, שבעצם האישה היא כלום. אז מה שיש, למה כאן שזה כלום העולם הרגשי, חסר משמעות. מה שיש זה רק כאילו המציאות הגשמית אותי. זה מדע של חול. מדע של חול הולך, זה ביטוי של רב, זה לא נמצאתי. זה כן, אמר את זה אחרי אשתו, זה הכוונה היא. שמה שיש, את זה אתה מסביר. הרשע הזה שמצייר את המציאות הוא מארץ. למרות שהוא יכול פרופסור, והוא אמר את זה. כל פילוסוף, כי הוא יכול, בעצם במילים של רב, הוא אמר, הוא לא בור. בור זה משהו אחר. בור זה אדם שאין לו כלום. אמר את זה, אמרנו את זה, קשה לתאר את רבי עקיבא, בור. עקיבא היה המארץ. בארץ יכול להיות היה גאון עצום בכל המדעים שהיו באותה תקופה. זה שהיה רואה צון כשהיה הכי טוב, זו הפקולטה הייתה הכי טובה אז. ככה הוא כותב. הפקולטה הכי טובה למדעים היה לראות צון. אתה היית לבד עם עצמך, היית הזמן לחשוב, היה לך פרנסה, מלגות, הכל היה שם מסודר כשבתור רואה. לא היה שום בעיה. זה מדעי החול. המדרש הזה שמתאר את המים שחורטים את האבן, זה בדיוק הנקודה הזאת, לא? זאת אומרת, אם המים יכולים לחרוט את האבן, אז ודאי שחיים אלוקיים יכולים לשנות את המציאות. זה בעצם הנקודה. כל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. כי הם אינם מחדשים וחולנים חדשו מצד עצמם, אלא מציירים מציירים לפי השקפה השכלית את מה שמציעים במציאות, מה שמציע במציאות. אבל כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגר בהם לבריאה חדשה. כן, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולמידו מצב של מציאות חדשה. התורה וחיה באורח חיים אמיתיים ועומדים ליד עד. זהו, עכשיו, יש שני דברים שאנחנו צריכים לראות. אחד זה, אמרנו, רק כדי לחובות שלנו לסיים, ובית פעם בעולה נתחיל את השנה. אז זה אמרנו, אמרנו עמוד ת' אמרנו? כן, עמוד ת'. כן, כאן לכל הרב מדבר על הפילוסופיה. עכשיו, שוב, אני לא יודע אם כדאי להעריך את זה יותר מדי. רק דבר אחד רוצה להגיד, שרב לא בא לומר ש... פעם זה היה באיזה פורים אחד, אני כל הזכר באיזה קשר זה נאמר, אבל זה נאמר, אז ההפטר אמר את זה, שברור ש... אז היה מרכז רב, תסלחו לי, לפגוע בראש בארמור. אז הוא אמר שלא יכול להיות שהישיבה המרכזית העולמית היא ישיבה של כל הג'וקים והפשפשים והחמורים שיש במציאות. אני אומר, זה נמצא את הנקודה שצריך להבין את הפרופורציות של מה שנאמר פה. הרב לא מזלזל בהם. הוא לא בא להפוך אותם לכלום מכם. קודם כל צריך לראות את הגדלות של האנשים האלו. הם אנשים ענקים. אנשים ענקים, ומאוד כדאי, את מה שתגעת לי קודם על לסגור את העיניים הזה, זה ספרי פילוסופיה עושים, זה לא מצאתי את זה. אז כדאי לקרוא את הספרים האלו, כמו שהם ספרים מאוד יפים. אני אומר, לא, לכן הרב לא מזלזל פה. אבל הוא כן, הוא בא ואומר משפט מאוד חשוב. וזה מה שאמרנו, שהפילוסופיה היא גם כן דומה, היא דומה עדיין, במיוחד איך שהתפתחה בשנים האחרונות. זה מה שראינו שם, ראינו את זה בסוף עבודת אלוקים, שאומר שם שהפילוסופיה הרציונלית צריכה לנבוע מהחיים עצמם. הביטוי שם זה לעקר, מלשון לנבוע, מלשון מקוריות. היא צריכה לנבוע מהחיים. והיא לא עושה את זה, הפילוסופיה. הפילוסופיה לא עושה את זה, אלא וזה, שוב, רק נקרא אחת חשובה פה להגיד, זה מה שניסיתי לתאר פה, שיש פה, שהקודש בא לומר שזה צריך להיות מאוחד ביחד. הפילוסופיה דנו על הכל. כשאנחנו אומרים פה שהפילוסופיה אינה מסתרת כמעט חלק ידוע של עולם הרוחני, הוא לא מכן לומר שהפילוסופים לא יתעסקו בכל דבר. פילוסוף אמיתי התעסק בכל דבר. זה היה נקרא, כן, המדע של המדעים. המדע של המדעים. כמו המלכה במשחק שח. כן? זה המדע של המדעים. פילוסוף גדול לא הזניח נקודה אחת בפילוסופיה שלו. לכן כשאמר פה שכמחלק ידוע של עולם רוחני, זה לא מובן מה הוא רוצה להגיד. אלא רוצה להגיד פה, בטבעה היא ניתוקה משהו חוץ לגבולותיה. זו הנקודה החשובה. הנקודה שיש פה כאילו הפרדה, שוב פעם, הפרדה בין השכל ובין המכלול של החיים. כשאני מדבר על שפינוזה, אז הוא קורא לו היגיון אריסטוקרטי. יכול להיות שזכרנו כל זה, והיגיון אריסטוקרטי זה היגיון שמישהו זר שולט על המציאות. אריסטוקרטיה זה חבורה של אנשים שלא עובדים, מין מעמד כזה, שמנצל את החברה, יונק ממנה את הכוחות שלה, כן, וכולם עובדים ונשארים עניים, והאריסטוקרטיה כאילו מוצצת את כל זה. על זה היה המהפכה הצרפתית, על הדבר הזה, זה אריסטוקרטיה. עכשיו, אומר שהפילוסופיה היא כזאת, זאת אומרת, היא בעצם מנותקת מן החיים, לא שהיא לא דנה על החיים, היא דנה על החיים. אבל דווקא זה שהיא דנה על החיים, זה מה שהכי מרגיז. מכיוון ש... אתה לא יכול להיות אריסטוקרט. אתה לא יכול לבוא, כאילו... שוב, לכן כאילו הפילוסוף הגיע למצב כזה, שהיא בזה על החיים. היא בזה לעולם הרגשי, מה שעניין אותה, זה המבינים השכליים שאותה היא בנתה. והמבינים השכליים שלה מאוד יפים, אבל יש לה... שוב, אני רק חוזר לנקודה הזאת, שזה הרשעים האלו. הרשעים האלו זה אנשים שיודעים לצייר את המציאות. בהערה מאוד גבוהה, זאת אומרת, הם לא כמו מדענים. יש הבדל גדול בין פילוסוף לבין מדען. אבל לא נכנס עכשיו לחילוק בין שני הדברים האלו. יש הבדל גדול בין פילוסוף לבין מדען. אבל אחרי הכל הפילוסוף נשאר בארץ. שהוא רק עשו כאילו ב... אולי לא כל כך, אולי לא כל כך להסביר את המציאות, אלא, אלא כאילו, כן. אתה יודע, המשל של, הדמות של פילוסוף זה ינשוף. שינשוף חי בלילה. פילוסופים הגדולים חיו על חורבן, על חורבן החברה. כן, בכוונה, זאת אומרת, ראו את זה ככה, הם, לא, לכן זה קצת קשה להגיד שהם מציירים את המציאות. יש בפילוסופיה משהו שהוא בז למציאות, שהוא בעצם, הוא בעצם בועד במציאות. זה הדומה, הוא כמו אינשוף, הוא חי בלילה, כשכולם, הכל לא קיים, הכל לא במציאות, אז הוא פורח, אז זה כאילו, יש אצל הרב, יש לרב בשבת ב', אני חושב את זה מול עשר, שם הוא מדבר שם על עצי קינמון, שם הוא תהיה את זה בצורה מאוד יפה את, את הדבר הזה. שכשהחיים החברתיים חזקים, לא יכול להתפתח פילוסופיה. כל מריח, יש ריח רע של סירחון, ריח רע של קליפות יוצרות סירחון, וככה הוא כותב. אבל כשהכל מת, כאילו החיים החברתיים דוחים, אז מתחילים הפילוסופים הגדולים לצמוח. עכשיו, שוב פעם, זה לא דבר של הרב. כתוב בספרי פילוסופיה, יש ספרי פילוסופיה של פילוסופים שמתארים את הדיאלקטיקה הפילוסופית, אז ככה מתארים אותה. זה ספר אחד שמדבר על הינשוף של רמבו, כן? זה פילוסוף, פילוסוף ינשוף. הוא גדעות, כן? הוא חי על החורבן של החברה, לכן הוא קצת קשה להגיד שהוא מצייר את המציאות. אבל בכל זאת, יש פה את הוא בכל זאת עדיין עם הארץ. זאת אומרת, הוא לא יצא מגדר המארץ. בסופו של דבר, זה קצת דומה לציור אבסטרקטי. בסופו של הציור, כל טיפש יכול לקחת צבע, לשים אותו על בד, לשים את ירוק, צהוב, טוב, נגיד, תראו איזה ציור יפה. זה צייר, קודם כל צריך לדעת לצייר, לראות את העולם תלת-מימדי, פרספקטיבות, כל הדברים הוא צריך לדעת את זה. אחר כך יכול לצייר מופשט. לא, אז לכן אני אומר גם פה, פילוסוף גדול הוא קודם כל האדם שצמח מהמציאות עצמה. רק הוא מסביר אותה באופן מופשט. אבל קודם כל, הוא יודע מה זה תלת-מדיות, קודם כל הוא יודע מה זה המציאות, כן? לכן הוא כאילו, אולי הוא, זה אמרת של אחרי אשתו, ואשתו נפטרה, לא יודע, שהתגרש ממנה, כן? אבל הוא עדיין אמרת של אחרי אשתו, כן? אולי אין לו, שאני אומר, יכול להיות שאין לו אישה, אבל הוא לא יצא, זה לא שכל, מה שאנחנו קוראים לזה שכל מפלס. זה לא העניין שלו, זה מה שאני רוצה להגיד פה. אז בנוי לעיקרון, שוב, אני חושב, בנוי לעיקרון הזה שצל רב, השכל והרצון זה דבר אחד, הוא תמיד חכם, הוא תמיד זהיר, הוא תמיד חושב, הוא תמיד משתנה, הוא תמיד, זה העניין שהוא, תמיד להתחדש. לא שאולי גם השם אנחנו אומרים, כן, שאין, אי אפשר להיות תמיד חכם בלי להיות כל הזמן בעל תשובה. כל הזמן להשתנות, כל הזמן לפרק את מה שאתה יודע, לדברים טובים חדשים. מכיוון שזה נקרא חשיבה, זה נקרא תורה. תורה עניינה לשנות את העצמיות של הבן אדם, לשנות את ה... זה מה שמשתנה כל הזמן. אם אדם נשאר באותו מקום, אז הוא לא תלמיד חכם. בעל ידע, הוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אדם שמשתנה, אדם שהוא זהיר. כשהוא זהיר הוא גם תלמיד חכם, הוא בא ביחד. זה מה שאני רוצה להגיד פה, שהפילוסופיה, כמה שהיא נעלה, תראה, יש פרק אחד באורות, עכשיו, הרב אומר שזה שאין פילוסופים גדולים היום, ואין, סופר, זה לא המילות של הרב. כמילות גנאי. הפילוסופיה נמצאת באחד מנקודות השפל שלה. אחרי הזכרתי את זה שמשחקים שש בי, לא שח, שש בש. כרגע זה אחד כזה, דברים יושבים שם בכיכר, שותים משהו, ומשחקים שש בש. זה כאילו המצב של הפילוסופיה היום. של האדם. מין ציני כזה, סקפטי כזה. זה העולם שלו. כן? אין לו למה כאן שזהו. עבר חוויה קשה, שרות כבר, סריטות קשות. קצת דומה לדור שני של רבנים, כן? אבל זה כבר, כאן זה כבר הרבה יותר גדול, כן? זה כבר הרבה שנים של זה, כן? של כל שרות. מה?
עמד על גבי ענק.
כן. רגע, שני אחד. אז יש פה, זה המצב, כן? עכשיו, אבל למרות כל זה, אז לא, אז רציתי, אף שם בוכה על המצב הזה שאין פילוסופיה, כאילו זה ברור, לא המילה בוכה, אבל לא בוכה שם גם ימים שנים, הוא מצטער, כואב לו, אז יש, הוא אומר, הוא מתאר את כל הטרגדיה של האנושות שאין פילוסופיה, לא רק צבין שיש לה רב הערכה עצומה לפילוסופים, אבל זה מה שהוא אומר פה, יש לה טעות לפילוסופיה, וזה שהיא לא מחברת את שני הדברים ביחד, אולי היא אבסטרקטית, אולי היא מופשטת, אולי היא בזה אפילו לחיים החברתיים, אולי אפילו, כן, היא רואה את עצמה נבנית על חורבן של החיים החברתיים, אבל בכל זאת, זה המקום שלה. זה המקום שלה, משם היא באה, משם היא באה. ושוב פעם, אומר הרב, זה בגלל שהיא חיפשה את הפתרון ב, ב, לא מה שקראנו זה קודם בחיים. צריך לסגור את העיניים. צריך לסגור את, 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 כאילו התנתק מן העולם הקיים, האובייקטיבי, ומשם להתפגש עם המציאות. יש המציאות. זה מה שהוא רוצה להגיד פה. זה הפשט, זה הפשט שהיא מנותקת, היא אריסטוקרטית. זה מה שאני צריך להגיד אריסטוקרטית. אז להגיד את הכל כאן, זה כמו מעמד אריסטוקרטיה בצרפת. זה פשוט חנק. כאילו חנק ומצץ את הדם של, של המעמד השלישי. פשוט לקחת, זה המינו של הרב, תסתכלו, באמר דעת אלוקים.
למה צריכים להצטער על זה של פילוסופיה?
מכאן ש... אני חלם, שאז יש פסיכולוגים. ופסיכולוגים יותר גרועים מפילוסופים. כן? אז לכן עדיף בכל זאת את ההשלה של פילוסוף ואת ההשלה של הפסיכולוגיה. אבל ה... אבל ה... מה?
לפילוסוף יש משהו יותר מעבר מאשר הפסיכולוגיה.
כן, בדיוק שכן. היא בנתה מנגנון שלם שמחפש את המעבר. כל הזמן. קודם כל היא שואפת למעבר. וזה נקודה, הפסיכולוג לא שואף למעבר. וזה נקודה חשובה, השאיפה, אומר הרב היא הצילית, היא מכונה. כאילו המין האנושי מחפש את המעבר. מחפש את המעבר. וזה תמיד חשוב היה לו. וכאילו, בזה שאין פילוסוף, אז אין חיפוש של המעבר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה שהיא גם בנתה מנגנונים שלמים לבנות להגיע למעבר. היא חכמה מאוד הפילוסופיה, והיא בנתה המון מנגנונים להגיע לשם. המון מנגנונים להגיע לשם, אבל החיסרון בזה היה, מה שאמרתי עכשיו, שזה לא הלך לכיוון, לא הלך לכיוון של ה... לכיוון של מה שאנחנו מדבר פה, של זהירות. לכיוון של השילוב בין המוסר ובין השכל. לכן כל זה משנה שהביטוי האריסטוקרטי הוא חשוב. שאמרנו, הביטוי הפוך מזה, הוא אצילי. אצילות זה אומר, אצילות זה אומר שאתה, אצילות זה אומר שאתה, אצילות זה כאילו שער רוח של החברה עצמה. לחברה עצמה יש ממדים של שער רוח. זה נקרא אצילות אצלם. תראי, יש מקום אחד שם מדבר, בכמה מקומות, שם מדבר על החטא של, החטא של, של החטא של קורח. עכשיו קורח, החטא שלו היה, החטא של קורח היה לא מוזר. קודם כל קורח עד היום נידון בגיהנום. ולא רק זה, אלא כל חודש מחדשים לו את הכל, ואז עוד פעם מתחיל נכנס לגיהנום. זה כל פעם מחדש, כל חודש יקדש מחדש למקום הזה. כן? כאילו מת בסוף החודש, ועוד פעם מכין אותו, עוד פעם נכנס לזה. זה מין איסורים קשים מאוד, כן, ככה זה כתוב, איסורים מאוד קשים. לכאורה, הוא אמר דברים נכונים, כל עם ישראל קדוש. מה נורא והיום בדבר הזה? נורא והיום, שבאמת אדם לא יכול לגשת עם כל הכוחות שלו לקודש. יש אדם כוחות שפילים, הוא צריך לדעת שהם כוחות שפילים. צריך להתמודד אותם, לתקן אותם, צריך לסבוך את היצר. אדם שחי באשליות שאין לו יצר ואין לו שלילה, הוא אדם בעייתי, הוא אדם חולה. אז מה, אז כן, אבל אז, זהו, אז איך כן ניגשים לקודש? זה נקרא אצילות. אצילות זה מה שמשה אמר. כן, תשים על הבגד שלך ציצית. כן? תשים בבית שהוא מלא ספרים, לא משהו מחי הלכתית, כן? אבל זה משהו, נכון, זה מלא... כן, תשים בית מלא ספרים, תשים מזוזה. למה כאן צריך אל הקודש ניגשים עם מימדים אצילים? עכשיו, מימדים אצילים... זה שוב פעם חוזר הנקודה הזאת של הרצון. הרצון הוא כאילו הממד, הרצון והשכל כאילו הממדים הצילים של האדם, אם מחוברים ביחד. אם לא מחוברים ביחד, השכל יכול כאילו לצאת איזה מין הרפתקה כזאת, ובהרפתקה הזאת, זהו, אנחנו יותר מדי נגררים. בכל מקרה, זה רק לראות פה את הדוגמה הזאת שהעיקר אצל הרב זה החיבור בין השכל לבין הרצון, זה חופת הקודש. כאילו הפילוסופיה לא עשתה את החיבור הזה, נתקה את עצמה, אומר, בזה מופדת, זה מה שרציתי, בזה מופדת פירוטה, פירוט מהותי. פירוט מהותי, כאן, במהות שלה יש לה קלקול. לא בנושאים שהיא דנה. היא כאילו דנה לנושאים הכי אמיתיים שיכול להיות. כאילו יש זהות בין הדיונים שלה לבין הדיונים של הקודש. אבל זה נעשה בצורה מה שקורה זה מנותקת. וזה נקרא אריסטוקרטית, כן? זאת אומרת, ולא בצורה כביכול אצילית. כן, אצילות, אצילות זה חלק מהאישיות של הבן אדם. כאילו אני לוקח את כל האישיות שלי לבנה, או בצורה עדינה, ביסודות העדינים שלה. לא רק, השכל יכול להיות מנותק, אבל הרצון כבר לא מנותק. כשאתה מחבר את השכל ואת הרצון ביחד, אז אתה כבר לא מנותק, אלא זה כבר אישיות אחת. אז לכן, זה מה שרוצה לומר פה. זה עם פרויד בפיוטה פיוד מהותי. זה בכלל אומר, לעומת זה יש סיגול להכרה. סיגול להכרה הכוונה כאן שאתה מחבר את ה... כאילו את העין ואת היש ביחד. את העין ואת היש ביחד. אתה מחבר את ה... זה נקרא סיגול להכרה. כאילו אתה רואה, יש כזה פרק באורות. פרק באורות, שבהם הרב אומר זה מפורש. שבעצם אין חילוק בין נסתר לבין נגלה. זה שהוא אומר, אין חילוק בין עין לבין יש. הוא דבר אחד. זה נקרא לסגל את ההכרה. לסגל את הכוונה כאן, תשים לב שלכל דבר שיש במציאות, לכל חוכמה שיש במציאות, יש עומק. ועומק הזה הוא עומק... יכול להיות שגם הזכרנו את זה, שהרב מביא הרבה כאילו דוגמאות מיכול. אז אחד, שוב, כדי לפתוח את הפתח, כדי לאחד את הנסתר ואת הנגלה. אז אחד המקומות הזה גם את תחילת הקבצים. שם יש לו על פרויד. ושם גם כזה קשור עוד הנקודה הזאת, כיוון שזה בעיק אותו דבר. אדם חושב שהוא כאילו עושה דברים באופן רציונלי ושכלי, ובעצם בפנים יש משהו נמצא כל זה ומתרחש. שהוא בעצם זה שעושה פה את הכל. הוא בעצם זה שמפעיל פה את כל המערכת. אז זה פשוט סיגול ההכרה. כלומר, אל תפריד בין הממדים. אי אפשר להפריד בין השאיפות שלך ובין החוכמה שלך. אותו דבר בדיוק. עכשיו, השאיפות לפעמים מודעות, לפעמים לא מודעות. אבל זה דבר אחד. מה שאדם שואף, מה שאדם מבין, זה אותו דבר בדיוק. וזה נקרא סיגול ההכרה. סיגול ההכרה, הכוונה היא כאן שיש פה עומקים, לפעמים לא מודעים, לפעמים... אף קורא להם, לפעמים, תמיד לא מודעים, סליחה. אבל לפעמים על מודע, לפעמים תת מודע. יש, כאילו, לרב שתי מיודעים. יש לו תת מודע, זה כל הפחי הזבל שיש לבן אדם. יש לאדם על מודע. כל מיני מיתוסים כאלו, כל מיני אפילו מיידים יותר עמוקים, נשמתיים, אלוקים. זה נקרא סיגול הקרא. תפוס את השכל כחלק שלם של הישות. אז הוא לא יהיה אריסטוקרטי, אלא יהיה אצילי. תמיד האדם יודע שיש רוח. אני יודע, שיש מימדים מתוך השיעות של עדינים, שמבינים יותר טוב את הדברים. כשאדם מכבד את המקום הזה, זה לא חונק אותו, וזה לא מוצץ לו את הדם, להפך. נותן לו משמעות, נותן ערך לכל מה שהוא חי, כל החיים שלו. זה נקרא סיגול ההכרה. כל הדעות, הרגשות והנטיות, כולם מקטנות בינם, מחוברים זה בזה. ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר. שוב פעם, לא שהיא לא התעסקה בזה, היא התעסקה בזה, אבל עם כלים נפרדים. וזאת תישאר תמיד הגיון, זה הביטוי, הגיון אריסטוקרטי, אתם רואים? ולכן מיוחד ליחידים של בני אדם, אני צריך להגיד, יכול להיות שגם תורה שייכת ליחידים, מבחינה מסוימת. גדולי תורה הם יחידים, גם עם ישראל זה ככה. אבל תורה היא תורת חיים, כל יהודי צריך לחיות. וכל יהודי צריך ללמוד תורה. נכון? זה... יש הרב איגרת חשובה, איגרת הפטופיות, זה יכול להיות סתם, איגרת לרב הראשי של אנגליה, לרב הראשי של אנגליה, ושם בדיוק הוא מסביר את זה, את ההבדל, גם כי דומה מאוד לפה, ששם הוא מסביר את הנקודה הזאת של, שגם להם יש כמרים, וגם לנו יש רבנים, וזה אנשים יחידים, אבל זה לא אותו דבר, כבר שאצלנו, התורה היא תורת חיים, וכל יהודי צריך ללמוד תורה. יש במסכת, בסוף מסכת ברכות, בסוף מסכת ברכות, מסכת ביקורים, שם הרב מסביר שנכון למה הגריפס היה צריך ללכת עם, גם כן עם, להביא את הביקורים, פשוט אומר, תורה היא דבר חי. חיים אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לתת למשרת שלך לחיות, במקומך. ככה גם אתה לא יכול להגיד, כן, אתה לא יכול להגיד למישהו אחר ללמוד תורה. יהודי צריך ללמוד תורה. למה? כי שהתורה, זה מה שאומר, שהתורה היא חיים. אז זה, זה אריסטוקרטי, כן, זה ההבדל בין אריסטוקרטי לבין הציני. הציני זה דברים שוליים, אריסטוקרטי זה דברים, זה אריסטוקרטי, טוב, זהו. עכשיו רגע, שנייה אחת. טוב, נקרא את המשפט הבא, יתרה ממנה יסודיות, שהיא מטבעה חודרת בכל התאומות של כל המחשבות, של כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, של כל העולמות מראש ועד סוף. מכירתי את הייחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו, ברוחניותו, בגדולתו, בקדמותו, הכרה פנימית. שום כך אין לפניה גודל וקוטן. גם דברים הכי קטנים הם משמעותיים לגביה. הכל חשוב, הכל נערך, בערך חשוב, אין תנועה עבודה, אין דמיון בטל. טוב, זהו. אני רק מתלבט, כמו פעם שעברה, אולי בכל זאת נראה שם את האיגרת, איגרת, איגרת, צריך לראות את האיגרת הזאת, איגרת תשעים א', או ד', משהו כזה. כן, תשעים א'. עכשיו להתחיל להסתכל, אולי יש לנו עוד כמה דקות אפשר לאחר. אתה רוצה להביא אגרות ג' או מוסר קודש, או מוסר... לא, לי יש, אני שלכם. או מוסר קודש ד' או מוסר קודש ד' כן? זה נמצא, אמרנו, זה חודש נמצא במוסר קודש. איגר תו שם א', או מוסר קודש תו פי ו'. יכול להיות שהקטע הזה הראשון לא נמצא במוסר קודש. נמצא רק בזה, ב... זה מתחיל ככה, זה מתחיל בעמוד ד', איגרות זה עמוד ד', איגרות ג', עמוד ד'. זה איגרת לנזיר, איגרת לנזיר, לכן זה נכנס לבית הקודש. לפי קשר את מידת הענווה ביסוד החידוש, כן? אז מה הפשט? סתם ככה מיד רואים מה שכתב פה, רואים את הנקודה הזאת, מה זה קשר את מידת הענווה ביסוד החידוש? בעצם אני אומר, תראה, אדם שהוא לא ענב לא יכול להתחדש. למה? זה פשוט. אדם שחושב שהוא יודע את הכל, אז הוא לא מתחדש. אדם שיודע שהוא לא יודע כלום, הוא מתחדש כל הזמן, נכון? אז זה הפשט, נכון? זה הפשט, יפה כשאתה מדעת הענווה ביסוד החידוש. כלומר, אם אתה גאוותן, אתה לא לומד. אם אתה ענב, אתה לומד, אתה מקשיב. אז זהו, אבל אמור את סגי, זה בכלל לא הנקודה בכלל. לא שזה לא נכון, זה נכון. תשים לב, בכל המקומות האלו, אז התלמידים שלו כאילו תפסו את זה במובן הטכני. במובן הטכני, כלומר, יש עוד איגרות כאלו שבהם כאילו הרב מתקן את התלמידים שלו. יש איגרת של הרב צודה, שגם כאילו עושה את אותו דבר, מתקן שם את רב חנב. כאילו, הנקודה היא, שם מדברים על שמחה. והוא שמח מחדש. אבל אין קשר מהותי בין שמחה לבין חידוש. בדיוק כמו שקודם, נכון שאדם ענב מחדש, אבל אין קשר מהותי בין ענבה לבין חידוש. אותו דבר גם אין קשר מהותי, שוב, בין שכל ובין רצון. יש שכל, יש רצון. יכול להיות שמישהו יש לו רצון, באמביציה יש לו גם הרבה שכל. מישהו יש לו שכל, יותר קל להיות בעל אמביציה, לא יודע. אבל זה לא הנקודה, הנקודה פה של הרב צבי זה דבר אחד, זה מה שאומר פה. אבל באופן יותר מבוסס שבו, כלומר מצד שורש המציאות, חידוש והענבה זה היה נוח. לא בגלל ש... כאילו הענב הקודם זה היה טכני, גם פה מה פרוש טכני? טכני זה אומר, תראה, מה פרוש, גם אדם, אתה רוצה, אתה יודע שאתה לא יודע, אז ככה להקשיב. אתה חושב שאתה יודע, קשה לך להקשיב. אבל כאילו הרב אומר כך, תיאורטית, יכול להיות גם הפוך. זאת אומרת, תיאורטית יכול להיות אדם שיודע, חושב שהוא יודע, ודפתא בכל זאת הוא ילמד. לא יודע, יש לו אמביציה גדולה, תבין, זה לא קשר בעצם. לא בעצם. כן, זה כאילו כלי כזה. כלי לחידור זה להיות ענב. אבל תיאורטית יכול להיות גם הפוך. אם זה עצם, אם זה כלי, אז יכול להיות גם תיאורטית הפוך. כן? חלק אומר, לא, במהות זה ככה. זאת אומרת, ענבה וחידוש זה היינו הך. היינו הך, זה מה שאומר פה. כלומר, באופן יותר מוסר שבו, כלומר, מצד שורש המציאות של כוח החידוש ברכו אמיתי. זהו כלל מושקף, השקפה הפנימית של הנשמה. שהחידוש האמיתי נלקח מתמצית כל המהות של האש הקודם לו. שמכחו הוא בא. זאת אומרת, חידוש, זה בא מעולמות, כאילו, שוב פעם, תמיד, זה לא חידוש כמותי. חידוש כמותי, כמו שראיתי קודם, הוא כאילו רק משתמש בענבה כמצאי. החידוש הזה, זה, כאן יש פה בשילות פנימית, שעכשיו זהו, יוצאת על הפור. כמו לידה כזאת, יש פה משהו בטוחי שאפשיל. חשבתי על זה, ביררתי את זה. כל האישיות שלי לקחה חלק בתהליך הזה. עכשיו, שכל האישיות שלוקחת חלק בתהליך הזה, בסופו של דבר, מפשיל פה פרי. והפרי הזה יוצא לפועל. הוא חדש. זה מה שאומר פה. זהו כלל מושקף בהשקפה הפנימית של הנשמה, שהחידוש האמיתי נלקח מתמצית כל המהות של האש הקודם לו. זאת אומרת, יש לי פה משהו כבר קיים. כן? והדבר הקיים הזה, כאילו, מגיע לשלב כזה שהוא יתחדש. כן? אין לי זו לצורה כזאת. איך נתאר את העתיד? אני יכול לתאר את העתיד בצורה כזאת, הרי משהו חדש כבר כזה חדש. זה כאילו משהו עתידי כזה, עתידני כזה. שהוא לא היה פה לפני, זאת אומרת, זה בא מהיש הקודם. אז יכול לתאר את זה בצורה כזאת. יכול לתאר את העתיד, כמו שתיארנו, כמו איזה בול עץ כזה, שינה שם על, לא יודע, איזה נהג כזה גדול, יחד עם עוד איזה 10,000 בולי עץ אחרים. אתה מסתכל עליהם, ואתה חושב, מה אני אעשה עם הבול עץ הזה? מה יקרה לו עוד כמה שעות, כמה חודשים? לאיזה מצרה הוא יגיע? אז אני יכול לתאר לעצמי, אם זה עץ, אורן, נגיד, אז הוא קל, עושה מיני דברים כאלו. ואם הוא עץ, והוא קשה, אני עושה מיני דברים אחרים. כל עץ יש לו את ה... אני יכול לתאר לעצמי, מה שנקרא, אני יודע, מי שמביאים בחומרים, מהדס חומרי, יכול לדעת בדיוק מה טוב לעשות עם העץ הזה. איתו כדי לעשות ספינה, איתו כדי לעשות נייר, איתו כדי לעשות שולחן, איתו כדי לעשות כיסא, לא יודע, כל אחד עם ארון, כל אחד עם עניינים שלו. אבל זה רק פוטנציאל. זה לא נמצא בעץ. יש לו פוטנציאל. כן, לידה זה משהו אחר. לידה זה דבר שבעצם הוא כבר קיים. אבל עכשיו הולך ובא, הולך ויוצא את הפרקה. יכול לתאר את העתיד בשתי הצורות האלה. יכול לתאר את העתיד כמשהו שאפשרי, זה ריק. אבל כיוון שאני יודע, יש לי ידע בחומרים, אני יכול לתאר לעצמי לאיפה מה אני אעשה עם הבול עץ הזה. ואני יכול לתאר לעצמי עתיד כזה, זה משהו שהולך, כן, איזו יצירה שהולכת ונוצרת. היוצר הזה חי את הדבר, והוא רק עכשיו... הוא לא יודע להביע את זה, לא יודע לבטא את זה, עכשיו הוא יביע את זה, עכשיו הוא יאמר את זה, כן? זה הנקודה הזאת שמותר אותו פה. דרך כלל אפשר לחלק את זה עוד שתי אפשרויות, אבל זה כלל מושקף, שהחידוש האמיתי הוא ניקח מתמצית כל המהות של היש הקודם לו. שכוחו הוא בא. רק, שוב, אנחנו צריכים לעצור פה, רק דבר, אולי נראה את זה בכל זאת פעם הבאה, שההבדל בין שני העתידים האלו, דווקא העתיד, כאילו של הבול עץ, הוא יותר עתיד שיכול לנבא אותו. העתיד הזה, הרבה פעמים קשה מאוד לנבא אותו, מכאן שהוא פשוט מפל כזה. כמו עין כזה שהולך ונוצר. זה מה שאומר, הפרי יוצא מכל האופי של העץ. לא מגזעו ושורשו, מיסוד שיבת אשדו, עד ראשית צמאותו יצאו. טוב, רק, אולי נראה את זה בכל זאת. רק מה שרציתי להראות את זה מפה, וזה כביכול, אם... אם בתחילה דיברנו על המבנה של השכל, שחכם הוא זהיר, זהיר הוא חכם, אחר כך דיברנו על זה שגם המציאות עצמה היא כזאת, שהיא בעצם היא חידוש, זה מה שאנחנו קוראים לזה, לכן חוכמת הקודש כל כך אכפת לה, החיבור הזה בין שני המושגים. אז גם פה זה אותו דבר, זאת אומרת, שתמיד היש בא מהעין. ולכן מה שהשכל צריך תמיד לחפש, זה את, את, את הפלא שמתחבא פה. טוב, רגע, רצו פה. אני מתלבט אם לא קיבל, זה יותר מדי פרחם. אני חושב שאני סתם מרחיב את עצמי את הדברים האלה, אולי כדאי לחזור לנושא המהותי שמתחילה כאן.
סלחנות יש לך.
טוב, שלפי להסתובב זה יותר טוב שכל אחד מרחיב את זה.